שלום וברכה, אנחנו ממשיכים חיפושים אחר האמת, ואנחנו מנסים להבין אז מה זה אמת, במיוחד האמת שכתובה בתורה, אמת של חז"ל, איך הדברים מסתדרים, מה האמת במציאות, וזה הנושא. ואנחנו מתבססים על הגמרא שבמסכת שבת, על סוגיה של חטא ראובן, שבפרשה, כאילו בתורה, כתוב שראובן עשה חטא, וישכב ראובן בלהה פילגש אביו, ובתורה, זאת אומרת, בגמרא, במסכת שבת, בדף נ"ה עמוד א', כתוב שזה לא נכון, עמוד ב', שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, וכל זה לא קרה במציאות. ואנחנו מנסים להבין איך יכול להיות שתורה סותרת את עצמה, כאילו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, סותרים זה את זה. כדי להבין את כל הרעיון הזה, אנחנו נתחיל מהבנה באופן כללי, מבראשית. שאנחנו יודעים שהעולם שלנו נברא על ידי פירודים. העולם שלנו נקרא אלמא דה פירודה. מה זה אלמא דה פירודה? אלמא דה פירודה זה אומר שכל מה שאנחנו קולטים במציאות, זה פן, חלק, של משהו אחר. אין דבר כזה משהו בפני עצמו. תמיד הוא חלק של משהו. אנחנו לפני כמה חודשים דיברנו על זה בהרחבה, אמרנו שבדוגמה נגיד לעת. כשאתה מסתכל על עת, אתה מבין שבמהות זה חלק של משהו. אם לא היה דף בעולם, לא יהיו עתים. זאת אומרת, עת זה לא דבר בפני עצמה, אלא זה חלק של משהו. וגם דף זה לא דבר בפני עצמו, הוא חלק של משהו. אם לא יהיו עתים בעולם, לא יהיו דפים בעולם. עתים או מברשות, עפרונות, מדפסות, משהו. אז לא היה דף בעולם. זאת אומרת, יש אידאה מסוימת, אידאה של הכתיבה, שהיא מתפצלת ומופיעה בעולם שלנו בשתי פרצופים, בפרצוף של עת ופרצוף של דף. אותו דבר גם כוס. כוס, אם לא היה משהו שאתה מכניס לתוך הכוס, לא היו כוסות בעולם. ואם לא היה כוס בעולם, אז גם לא היה סטנדר בעולם, לא היה שולחן בעולם. שולחן, דף, עט, כובע, משהו שאתה מניח על שולחן. אם לא היה שום דבר שאתה מניח, אז גם השולחן לא היה קיים. סימן שהשולחן הוא חלק של משהו. הוא לא דבר בפני עצמו. וככה, כל מה שאתם רואים במציאות, עננים ונעליים ושעון ומשקפיים, כל זה זה חלק של משהו. אומר על זה הרב קוק, אצלכם במקור מספר 1 א', אומר ככה, כל המתעורר בעולם, מדור דורים עד אחרית, הכל הוא חלקי שאיפות וחלקי עקרות, שהולכות ומצטרפות ליצירה שלמה. עד שלא בא הצורה המשלימה, המכנסת את הכל אל השלימות, יש בהם טוב ורע, אמת ושקר, תומה וטהרה, קודש וחול. אבל כשיופיע האור של ההתאחדות הכוללת, שיהיה מבורר כל אלה, מבורר שכל אלה השאיפות וחלקי הכרות, למה הן באות? אז הכל יוכר לטוב, לאמת, לטהרה וכו', קדושה וכו'. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים על זה שכל מה שאנחנו מכירים בעולם, קודש וחול, אור וחושך, ישראל ועמים, יום השביעי לששת ימי המעשה, וכל מה שאנחנו מכירים את הזוגיות, זוגות הללו, ואת האנטיתזות הללו, את הדברים שהם סותרים אחד את השני, כולם הם בחינות שונות, פרצופים שונים, מימדים שונים של דבר אחד. שהם משלימים זה את זה, וכל אחד בפני עצמו הוא בעצם חסר משמעות. זאת אומרת, כמו שעת ללא דף הוא חסר משמעות, אז ככה זה גם קודש ללא חול, זה דבר שהוא חסר משמעות. בעצם, אם תסתכלו טוב על כל המהלך של בריאת העולם, זה היה מהלך של התפצלויות. זאת אומרת, האור וחושך הם באו מדבר אחד, שהופיע בתור שתיים, ולכן הקדוש ברוך הוא מבדיל בין אור ובין חושך. מים מעל הרקיע, מים מתחת לרקיע. ארץ, ארץ ושמיים, כל דבר, זה בעצם פירודים, חלקים, בחינות, מימדים, פרצופים של משהו שלישי שאנחנו לא יודעים מהו. מה זאת אומרת אור וחושך ביחד? אנחנו לא יודעים מה זה. איך זה שהמים דבר אחד שהוא לא מתחלק? לא מבינים, לא יודעים מה זה. אז החלוקה הזאת, התפצלות הזאת, היא נקראת בדברי חז"ל, בלשון של חז"ל, קוראים לזה אלמא דה פירודה. זאת אומרת, העולם שלנו הוא עולם של פירודים, שיש תמיד משהו שהוא אידאה מסוימת שאין אנחנו יודעים מהי, שמופיעה בעולם בבחינות שונות. למשל, תורה שבעל פה ותורה שבכתב. מהי התורה? קצת גבוה מדי, רגע. לא, לא, טוב, בסדר, נגיד אולי כך? כן, יופי. מהי התורה? אנחנו לא יודעים. התורה זה אש שחורה כתובה על אש לבנה, שקדוש ברוך הוא מסתכל באורייתא ובורא אלמא, זה כל מיני דברים נשגבים, עליונים, אין לנו מושג מים ואיך זה וזה, זה כאילו, אין קליטה. אבל בעולם שלנו זה מופיע בתור תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואת החלוקה הזאת, הסתכלות המפורדת הזאת, זה נקרא אלמא דה פירודה, ולכן גם אחד השמות הנלווים לאלמא דה פירודה זה אלמא דה שיקרא. למה זה נקרא אלמא דה שיקרא? זה לא בגלל שכולם שקרנים פה, אלא כשאתה מסתכל על דבר בפני עצמו, אז הוא משקר. למה הוא משקר? כי הוא משכנע אותך בממשותו, באוטונומיה שלו. כשאתה מסתכל על העת, אתה לא חושב אוטומטית על דף. אתה לא חושב מיד איך להשלים אותו. אז הוא משכנע אותך שאתה רואה עכשיו עת. אבל אתה יודע שזה לא נכון. כי בלי דף אין עת. לכן, השליה הזאת היא נקראת אלמא דה שיקרא. ודבר על זה אומר הרב, שכשאדם חוטא, אז הוא בעצם יוצר לעצמו צורת החשיבה מפוצלת. והוא נכנס לאלמא דה פירודה. וכשהוא חוזר בתשובה, אז הוא לומד לאחד דברים, אז הוא נכנס לאלמא דה ייחודה. תסתכלו מקור אחת, בשעה שאדם חוטא הוא באלמא דה פירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, כמו דף ועיפרון. והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק, וכשהוא שב מאהבה, מיד מתוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דה ייחודה, שהכל מתארגן לחטיבה אחד ובקישור הכללי אין שם רע וכללי וכו'. מבינים? זה העיקרון. אז עכשיו, מה שאנחנו בעצם עושים, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מנסים לאחד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וביניהם, כשאנחנו מאחדים ביניהם, אז מופיע שם ניצוץ אלוקי של תורה שבעל פה, של תורה מעל המציאות, שהיא תורה שאנחנו לא יודעים מהי. למשל, הקו המקווקו הזה, מה שאתם רואים, זה מעליו, זה על מדי ייחודה, תחתיו על מדי פירודה. אז כשאנחנו פה לומדים תורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד, מאחדים ביניהם, פה מופיע האור של התורה העליונה בזער אנפין. זאת אומרת, מעין ניצוץ של עולם העליון. בעצם זאת המטרה של לימוד תורה. שזה נקרא, כשלומדים תורה, נקרא שכינה. שכינה ביניהם, כן? שתיים שיושבים ולומדים תורה, שכינה ביניהם. אנחנו כשמאחדים תורה שבכתב ותורה שבעל פה לדבר אחד, אז מופיע פה ניצוץ של שכינה. שהיא מה? ניצוץ מעל מדי ייחודה. אז למה זה רק בזער אנפין? למה זה רק בצורה מוקטנת, מצומצמת? כי התורה כמו שהיא, היא לא יכולה להתגלות בעולם שלנו. זה אור כל כך גדול, דבר כל כך עליון, שעולם שלנו פשוט יתפוצץ, הוא יישרף. מה שאומר מהר"ל בתפארת ישראל. העולם פשוט יתאדה אם התורה תופיע בעולם כפי שהיא. אז לכן, דברים הללו מתפצלים, כמו והרעיון הזה מופיע אצלכם באחד ג', אנחנו לא נקרא את זה עכשיו, אבל למי שזה מעניין, אז הוא אחר כך יקרא. כן? אז הדברים הללו מתפצלים, וכל אחד מופיע כביכול בפני עצמו, וכאן הם מתאחדים. אותו דבר, אותו עיקרון, אפשר לקחת גם את האדם. מי זה האדם? בעל מדע די ייחודה. אין לנו מושג, זה משהו עליון, גדול, נשגב, אנחנו לא יודעים מה זה. אבל בעולם שלנו הוא מתבטא, מתגלה בתור איש ואישה. ואז כאן הם כל אחד בפני עצמו, אנחנו מכירים, יודעים, זה איש, זאת אישה, כן? וכשהם מתאחדים ביחד, אז מופיע ביניהם מה? שכינה, אותו עיקרון. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זאת אומרת, זה בעצם כל העולם שלנו. אנחנו לומדים לאחד ייחודים. הם כל כך, מה יש לאחד? הם כבר ייחודים. לא, אלא הכוונה היא שזה, שהם במהות דבר אחד, התפצל, ואנחנו בתודעה שלנו לומדים להסתכל על הכל בצורה עמוקה, בשתי זוויות, בבחינות שונות, לומדים לאחד. עכשיו, תן לכם דוגמה איך מאחדים תורה שבכתב לתורה שבעל פה. איך עושים את זה? בואו ניקח סוגיה מפורסמת שכתוב בתורה שבכתב, אדם שהוא בטעות או בכוונה או בטעות הוציא למישהו עין, אז העונש שלו בתורה שבכתב כתוב, עונש שלו זה עין תחת עין. עכשיו אנחנו אומרים, טוב, זה ברור. אתה הזקת, אתה הוצאת ממנו עין, אז עכשיו מגיע לך שהוציאו לך. ממה? אתה השתגעת? תורה כל כך ברברית שתבוא עכשיו אליך, אנשים יבואו וידפקו בדלת, שלום, שלום, אנחנו מרבנות הראשית, באנו להוציא לך עין? כי עשית תאונת דרכים ולא נזהרת, ועכשיו מגיע לך שהוציאו עין, וקופטים אותך, והכל מוצאים לך עין. זה כאילו, אפילו בסעודיה שחותכים שם ידיים זה כבר יותר מיודן מאשר ש... זה מה שתורה שלנו אומרת? להוציא מבן אדם עין על זה שהוא עשה שם טעות, בסדר, לא חנה, נכון, הזקת, אבל זה שיא ברבריות. איך תורה הקדושה יכולה להגיד דבר כזה? נורא והיום. עין תחת עין. אז באה הגמרא, אומרת, לא באמת, נו, בחיי, כאילו, זה כסף תחת עין, זה לא באמת עין תחת עין. זה כסף תחת עין, יופי, הבנתי. אז עכשיו יבוא מישהו שהוא אספן עיניים, והוא מסתכל, אומר, וואו, איזה עיניים יפות יש לך, ממש, עיניים יונים. אין לי, באוסף שלי, אין לי גוון כזה. ואז תופסים אותו, קופטים אותו, ומוציאים לו עין בכוח. הוא אספן עיניים. יש לו בבית מדף, עם הרבה כאלה צנצנות, והוא רוצה שיהיו לו... זה מה שהוא אוסף, עיניים. בלופ. ועכשיו יש שם עין כזה. מה התורה אומרת? מה עושים לרשע הזה? אתם יודעים מה העונש שלו? כאילו, מה העונש? מה עושים לו? מה? מה? שום דבר. לא, לא עושים לו כלום, הוא פשוט צריך לתת צ'ק, זה כל הסיפור. נקרא בושת, שבט, צער, כאילו ריפוי, כאילו דברים בנאליים, מאוד חמשת הדברים שנותנים שם על הנזק שהוא עשית, אז אתה משלם. עין עולה בערך היום בחברות ביטוח חיים, זה עין בערך חצי מיליון שקל, פלוס מינוס, זה כל הסיפור. הוא מוציא לך צ'ק ואומר, בסדר, תמונה של פיקאסו עולה שם 120 מיליון דולר, אבל אני מצאתי דרך הרבה יותר מקורית להיות אספן וזה, אני אוסף עיניים, מה הבעיה? זה רק חצי מיליון. זאת אומרת, לפי תורה לא עושים לאיש הזה כלום. הוא רק משלם כסף, וזה כל הסיפור. עכשיו אני שואל אתכם, מה יותר ברברי? להוציא ממנו עין בבית דין, כאילו, עין תחת עין? או שאיש הזה שהוא משלם לך כסף ואומר, למה, מה קרה? מה אתה צורח? הרי שילמתי. זאת אומרת, להגיד כסף תחת עין, זאת אמירה נוראה, לא מוסרית. כשאתה לוקח תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כל אחד בפני עצמה, אז זה יוצא תמונה מעוותת ומפלצתית לפעמים. מה האפשרות שלישית? לא עין תחת עין, לא כסף תחת עין, מה כן, מה אתם הייתם אומרים, מה הדרך הכי טובה? היה לעשות. כן, אני אומר, מבחינים בין המקרים הוא היה חד פעמי, התחיל את הקולקציה. כן, מה אתה אומר? אבל איך אתה תדע את הגבול וכולי, ואז יש לך עכשיו דבר שלישי שבתורה לא כתוב, אז יש דרך אחרת, יותר טובה אולי, תורה חדשה. אתם מבינים, הנקודה כאן, זה מישהו שאמרו כבר את הרעיונות הללו, גם גרשון אמר את זה, אני חושב, שהרעיון כאן זה שבאמת, צריך לאחד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. כשאנחנו מאחדים ביניהם, מופיע משהו שלישי, שהוא לא זה ולא זה. מהו הדבר השלישי? מהו הפתרון השלישי? זה שבפועל אתה תשלם כסף תחת עין, זה נכון. אבל אתה תרגיש ככה, בדין, ידאג, לעשות לך כזאת סדרת חינוך, שאתה תרגיש שאתה משלם עין תחת עין. המטרה היא זה לא לתת לו קומפנסציה, זאת אומרת רק תמורה, רק זה שאתה, שהוא ישתוק ואתה שילמת לו כסף, אלא המטרה היא להחזיר את השוגג, האיש הזה, המזיד או שוגג, לא משנה, הרשע, להחזיר אותו בתשובה. ואיך אתה מחזיר אותו בתשובה? אתה אומר לו, אנחנו מוצאים לך עין. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש שיוציאו לך עין. ואתה צריך לעבור תהליך שלם, גדול. שבסוף הוא נגמר בזה שבפועל תיתן כסף, אבל בנפש שלך זה עין תחת עין, לא צ'ק. זאת אומרת, עיקר התורה זה לא מה שכתוב בספר תורה, ולא מה שנאמר בעל פה. עיקר התורה זה כשאנחנו מאחדים ביניהם, בנפש של האדם, שם מופיע מימד השלישי הזה, שהוא נותן את הרצינות מאוד גדולה. זאת אומרת, זה שתי דברים שהם לכאורה סותרים אחד את השני, כי זה אומר כסף את העין, וזה אומר עין תחת עין, זה סותרים אחד את השני, אבל ביחד הם בונים מימד שלישי, שהוא התורה. זה ניצוץ של התורה, של בזעיר אנפין, שקדמה לעולם. ואותו לא ניתן להביע. לכן הוא מתפצל ומופיע בשתי פרצופים שונים. ואם אנחנו לוקחים רק אחד מהגוונים, רק נגיד תורה שבכתב, אז ודאי שאנחנו, כאילו תורה לא מביאה אותנו, לא מצילה אותנו, לא מעלה אותנו לשום דבר. תורה שבכתב ללא תורה שבעל פה זה דבר נורא והיום, הוא מזיק, על זה נאמר שם מוות. יש הרבה אנשים שהם בטעות חושבים שקדוש ברוך הוא נתן לנו בהר סיני תורה שבכתב, ואחר כך באו תלמידי חכמים, תנאים, אמוראים, ראו שמשהו שם לא מסתדר או לא מובן או משהו זה, אז הם פירשו והסבירו ואמרו מה שבאמת כתוב. נגיד שם כתוב עין תחת עין, עכשיו באים שם רבי יוסי, הוא יגיד לו זה כסף תחת עין, נגיד. או הפרשנות לתורה שבכתב היא נקראת תורה שבעל פה. זאת טעות. זו טעות מאוד נפוצה, כולם חושבים ככה, וזאת, למרות שהיא מאוד נפוצה, זאת טעות מאוד גסה, מאוד קשה. עד כדי כך היא קשה, שאם אתה לוקח רק תורה שבכתב, באופן עקרוני, מנותקת מתורה שבעל פה, תורה הזאת היא כל כך רעה, שהיא מזיקה לעולם. כמו שאומר רמב״ם בהלכות כתיבת סתם, אומר, סופר סתם שכתב את התורה שבכתב, כתב ספר תורה, והוא חושב שתורה שבעל פה זה לא בא מהר סיני, זה לא בא מקדוש ברוך הוא, אלא זה אנשים פירשו אותה כפי שהם ראו, היו אנשים חכמים, צדיקים, עליונים, גדולים, שם רבי עקיבא וכו', הם פירשו את התורה שבכתב, וזאת הגמרא שלנו, זאת תורה שבעל פה. אם הוא חושב ככה, לפי ההלכה, ספר תורה הזה צריך לשרוף. עיתון הארץ לא צריך לשרוף לפי ההלכה, וספר תורה שנכתב על ידי סופר סתם, שהוא חושב שתורה שבעל פה היא לא ממשה, לא שקדוש ברוך הוא נתן בהר סיני למשה רבנו תורה שבעל פה, אלא זה אנשים אמרו, זאת התורה רעה, צריך להשמיד אותה. למה צריך להשמיד את התורה הזאת לפי ההלכה? כי היא מזיקה יותר מעיתון הארץ אפילו. זאת ההלכה. אתם מבינים? זאת אומרת, אין דבר כזה ביהדות תורה אחד. זאת אומרת, תורה אלא תמיד בתורה אחד, שהיא התורה על עולמית, מעל מדי ייחודה, מתפצלת, מופיעה בשתי פרצופים. אבל באמת, ברור שזה משה רבנו קיבל בהר סיני כללים, שם לא היה כתוב, רבי שמעון בר יוחאי אומר שצריך כך וככה, או לא כתובים שם את סוגיה של שתיים אחוזים בתלית. זה לא כתוב, לא זה מה שהם קיבלו במעמד הר סיני, שמשה קיבל במעמד הר סיני. אלא משה קיבל כללים שעל פיהם אפשר לפרש ולהבין תורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד, זאת אומרת, שניהם, גם תורה שבכתב הוא לא קיבל. הרי אנחנו יודעים שמשה כתב את התורה שבכתב במשך 40 שנה. זאת אומרת, זה לא בהר סיני הוא קיבל חומש, אלא זה במשך הזמן. אז מה הוא קיבל בהר סיני? זה מה שהוא קיבל. הוא קיבל כללים, דרכים, איך לכתוב, איך להבין, איך להתייחס לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. תסתכלו, אומר רש"י אצלכם במקור 2, אומר, כי קרוב אליך וכולי, תורה ניתנה לכם בכתב ובעל פה. זה ככה אנחנו קיבלנו. כך היא ניתנה, בבת אחת. לא ניתנה תורה שבכתב. ואחר כך מדרש תנחומה בשתיים א' מסביר, וכי כל התורה למד משה ועלו כתיב ארוכה מארץ מדע וכולי, אלא כללים כללים למדה הקדוש ברוך הוא למשה שנאמר ככללתו וכולי. עכשיו עוד דוגמה לכם לפיצול הזה של התורה. סליחה? בדיוק, בדיוק, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. תורה שבכתב היא לא אמת, כמו שתורה שבעל פה היא לא אמת. האמת שאנחנו מדברים עליה היא אמת, זה נקרא בלשון המדע, יש מושג כזה, נקרא אמת קומפלימנטרית, זאת אומרת, או ידיעה קומפלימנטרית. המושג הזה הוא מופיע הוא מופיע בפיזיקה קוונטים, שהמושג הזה עצמו, שאמת נקלטת רק משתי מקורות שמשלימות זו את זו לדבר שלישי, הדבר הזה הופיע על ידי נילס בור, את המדען שבעצם גילה את כל העולם של העולם הקוונטי, ואנחנו דיברנו עליו כמה פעמים, ואנחנו עוד נסגיר את זה בשיעור הבא, בעזרת השם אני אסביר לכם איך הדבר הזה עובד. אבל לסיכום, אנחנו מבינים שזה אכן רק האחדות של שני הדברים הללו, הוא יוצר דבר שלישי שהוא האמת. האמת היא במהותה קומפלימנטרית. כן, אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם נמשיך. שלום.